צריך לשבח את הציבור על ההגעה בזמן. יש בדיחה מאוד מפורסמת על הנושאים לשיחה במפגשים, במפגשי שידוכים. בדיחה יהודית מפורסמת, ישנה, על הבחור ש... מה אפשר להגיד? לא כל כך הבין, לא היה כל כך חכם. אז לפני שהוא נפגש עם בחורה, הוא שאל לו, מה מדברים? אז אמרו לו, מדברים על שלושה דברים. מדברים על משפחה, ומדברים קצת על פילוסופיה, ומדברים על אהבה. אז הוא יושב עם הבחורה ככה, כמה דקות, שותק, ואז הוא פונה אליה, אומר, תגידי, יש לך אח? לא, אין לי אח. טוב, סימן וי, נושא ראשון, משפחה, הוא הצליח. אחר כך, אחרי עוד כמה דקות של שתיקה, הוא פונה אליה, אומר, תגידי, את אוהבת איתויות? אז היא אומרת, לא, אני לא אוהבת איתויות. יופי, הצלחתי את הנושא השני, אהבה. ואז הוא שותק כמה דקות, כי איך, מה עושים בפילוסופיה? ואז הוא פונה אליה ואומר, תגידי, אם היה לך אח, היית אוהבת איתויות? עכשיו, זה עוד בדיחה, כמו שאומרים, בדיחה עם זקן, הרבה יותר ארוך משלי, הומצאה עוד באירופה מזמן. אבל למה היא כל כך מצחיקה? מלבד זה שיש בן אדם שלא מבין, קצת לא נעים, אנחנו צוחקים על האי-הבנה שלו, אבל מובן ששיחה במצב כזה זה לא נושא, נסתכל על הדף, נסמן וי, כיסיתי נושא ראשון. עוד נושא, כיסיתי אותו, כן? עוד לחסות אותו בשאלה אחת, ברור שבזה לא ממצאים את הנושא. אלא מה כולם מבינים היום? שכשאנחנו באים להיפגש, אנחנו לא הולכים לעשות וי, לא הולכים עם רשימה של שאלות. זה כולם אומרים, כולם כמובן צודקים. אלא, מה עושים? מדברים בצורה כזאת שמכירים. שיחה חופשית. מה מעניין אותי, מה מעניין אותה, נמצא איזה נושא, נתחיל שיחה, והשיחה בעזרת השם תהיה קולחת, אז זה כבר סימן טוב. אבל כאן אנחנו הגזמנו לכיוון ההפוך. ולפעמים ההגזמה הזאת היא הגזמה קשה מאוד. אני הזכרתי בשיעור הקודם, שהתאמה זוגית איננה בנויה על יכולת שיחה. כלומר, כבר אז דיברנו על כך שנכון, צריך להכיר, אתם בחורים, בחור, פוגש בחורה, רוצה להכיר אותה, רוצה לדעת מה קורה, הוא צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהיא קצת מתביישת, שלא קל לה להיפתח, צריך זמן. אז כמובן, אחד האמצעים להגיע לפתיחות היא לשוחח שיחה נעימה. אבל השיחה הנעימה היא אמצעי ולא מטרה. אמצעי זה דבר טוב, דבר חשוב. הנה, עכשיו אנחנו מדברים, יש פה אינטרנט, רשת שלמה, זה אמצעי כדי שאנשים שלא נמצאים פה יוכלו לשמוע שיעורים. דבר מצוין. אבל זה אמצעי, השיעור, המטרה. לכן, כשאנחנו מסתכלים על שני דברים, שאחד מהם הוא אמצעי ואחד מהם הוא מטרה, אנחנו צריכים לדעת להבחין ביניהם. לא לבטל את האמצעי. לא להגיד, טוב, תשמע, אני רוצה להגיע ישר למטרה. אז אנחנו חוזרים לרשימה, לסימון וי. צריכים שהשיחה תהיה נעימה. צריכים ליצור קשר נוח ונעים בין שני בני אדם. צריכים להיות פתוחים לזה. אתה רואה שקשה לבחורה לדבר, תן לה את הזמן שלה. תן לה את המקום. אתה רואה שהיא רוצה לדבר, תן לה לדבר. אותו הדבר, תמצא את המקום שלך בנעימות, בעדינות, בנימוס. גם בדיבורים, אפשר בהחלט לבוא ולהגיד, תראו מה קורה במדינה, או שמעתי דבר תורה יפה, או כל מיני דברים. אפשר בהחלט. זה חלק משיחה נעימה. אבל המטרה שלנו היא לא לבדוק האם הבחורה הזאת יודעת לשוחח שיחה נעימה. כי כפי שאמרתי בשבוע שעבר, זה כמעט לא עוזר לנו שום דבר לגבי חיי נישואין. זה פרט קטן באישיות. כפי שאמרתי, בצורה וכוונה קיצונית, יכולה להיות בחורה שמגמגמת, אבל היא האישה הכי טובה בעולם. למה? כי אנחנו בוחנים לפי המטרות העקרוניות של הקמת בית. ואנחנו בוחנים את האישיות. ועל גבי זה אנחנו בוחנים את ההתאמה בינינו. ואפילו ההתאמה בינינו לא בנויה על השאלה של שיחה. היא בנויה על כיוונים, על צורות התנהגות, על סדרי עדיפויות, על סגנונות בחיים. ואת כל הדברים האלה צריך לעשות מאמץ מכוון למטרה כדי לגלות. כלומר, אם זוג יושבים ומדברים ונוח ונעים והכל טוב ויפה, אז הצלחתם באמצעי, יצרתם אווירה נעימה, יש פתיחות מצוין. השגתם רק את האמצעי. אל תגידו, הנה, הכל בסדר, יש חבר שעושים את זה. באים, אומרים, נפגשנו כמה פעמים, 10 פעמים, 20 פעמים, לא אכפת לי כמה פעמים. והכל נעים, הסימן שאנחנו מתאימים. אספר לכם מקרה קיצוני שהיה לי לפני כמה שנים, שבא אליי בחור, סיפר לי שהוא התארס. אמרתי לו, מזל טוב, יפה מאוד, מה התוכניות? אני רוצה להמשיך ללמוד, לא פה במכון, בישיבה חשובה, אני ממשיך ללמוד בישיבה. טוב, יפה מאוד, ומה הבחורה עושה? היא לומדת גם כן, איפה היא לומדת? אי שם. מרחק די גדול מפה לשם במדינת ישראל. אז אמרתי לו, רגע, אז איך תסתדרו יחד? היא שם, אתה פה, מה תעשו? אמרתי, אתה יודע? לא דיברנו על זה. הסתכלתי לה ככה קצת בתמיהה. רגע, זה דברים מאוד, לא הדברים הכי יסודיים, לא שאלה, אם אתם רוצים לקיים תורה ומצוות, היא רוצה שהוא ילמד. טוב מאוד, אבל מה למעשה? איפה הפרטים המעשיים? אז הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, אני אלך לדבר איתה על זה. אז הוא הלך לדבר איתה על זה, וחזר אליי, ואמר לי, תראה, דבר מעניין, היא מאוד רוצה שאני אלמד, אבל היא לא מוכנה בשום פנים ואופן לעזוב את המוסד שהיא נמצאת בו. יש לו עוד תקופת לימודים לא קצרה, והיא חייבת לגמור שם. אמרתי, אז מה תעשה? יש לו בעיה עכשיו. לא שעל זה שוברים הזוגיות, כשהזוגיות היא באמת טובה ומתאימה, אבל יש פה חוסר היגיון, יש פה חוסר הבנה של המטרה. זה פרט, אבל זה פרט חשוב. מתחילים מהכללים, בגלל שאנשים יכולים גם לשכוח את הכללים בתוך כל הדברים האלה. אנשים באים ואומרים, כן, אנחנו באותו כיוון, באותו זה, רגע, אבל מה קורה פה ומה קורה שם? מתברר שאתם לא באותו כיוון. יש הכרזות, כל אחד יודע, יש הבדל בין הכרזות לבין המציאות כפי שהיא מתגבשת בשטח. אז כפי שאני כל הזמן אומר, צריך קודם כל לבדוק את המטרות היסודיות של החיים, את האידיאלים, את העקרונות, את הכיוון של התורה והמצוות, צריך את זה לבדוק. עכשיו, לא עושים את זה בצורה של רשימה, נכון? לא אומרים, קודם כל, הנה, זה הנושא הראשון, שמעתי בשיעור, קודם כל שואלים על זה. לא, יש שיחה נעימה. אבל בתוך השיחה נעימה, מה המטרה של השיחה? המטרה היא לברר את הדברים. וצריך, כמה שאפשר, לברר את הדברים העיקריים בהתחלה, אחר כך עוברים לדברים יותר מפורטים, ואחר כך לדברים שהם פחות חשובים. הדברים העיקריים הם באמת הכיוון העקרוני של החיים וסדרי העדיפויות של החלטות מרכזיות. דברים עקרוניים בחיים, פירוש הדבר, מה האידיאלים שלנו? האם, מה קובע לנו בחיים? תורה, מה זה תורה? תורה פירוש הדבר ללמוד כל היום וכל הלילה? או תורה פירוש הדבר שצריך ללכת פעם בשבוע לשיעור? תורה פירוש הדבר שכל מה שהרב אומר עושים, או תורה פירוש הדבר שכשרוצים שואלים את הרב? יש הבדל מאוד גדול. מה זה קיום מצוות? אתם יודעים כמה סגנונות יש היום במדינת ישראל של קיום מצוות? כן, רק תסתכלו מסביב במכון מאיר, בבית המדרש, ותראו, זה מתלבש כך, וזה מתלבש כך, זה הולך עם כיפה כזאת, וזה הולך עם כיפה כזאת. הדברים האלה הם לא הגדולים, העיקריים, אבל הם חלק מהתמונה. בגלל שאחר כך אתם צריכים לחנך ילדים ביחד, אתם צריכים לבנות בית ביחד. הבית בנוי על שמירת מצוות. כל בית של אדם ישראל בנוי על שמירת מצוות. עוד מעט נגיד על מה הוא עוד בנוי. ואם בשבילו שמירת מצוות זה דבר אחד, ובשבילה שמירת מצוות זה דבר אחר, ויש ביניהם איזושהי חפיפה, אז אתם לא מדברים על אותו הבית. עכשיו, זה דבר ראשון. זה נמשך מפה מה שאני קורא סדרי עדיפויות. סדרי עדיפויות הם דבר מאוד מרכזי בחיים. נניח שהיהודי הזה שלנו לא לומד תורה כל היום. רוב עם ישראל מטרתו לעבוד, לבנות, לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, לפנס את המשפחה, אבל כתוב בשולחן ערוך שצריך לקבוע עתים לתורה. זאת אומרת, לפחות שיעור לימוד רציני כל יום. משנה ברורה מדבר על 3-4 שעות ביום. כותב על אנשים שלומדים רק 3-4 שעות ביום. טוב, תלוי. תלוי כמה שעות צריך להתפנס, צריך גם זמן בבית, ודאי. אבל עכשיו אנחנו מגיעים. יש לנו זוג נחמד, כבר התחתנו. הבעל יושב ולומד שיעור כל יום. ויום אחד האישה באה אליו ואומרת, תראה, יש לי השתלמות מקצועית, ואני, אין לנו כסף לשמוע תאפית, אני צריכה לצאת בשעה של השיעור שלך, אני מבקש שתהיה בבית, תשמוע לילדים. מה עושים, נכון? המה עושים, כל אחד צריך להחליט. אבל המה עושים בנוי על סדר עדיפויות. המה עושים בנוי על השאלה, מה מידת החשיבות? שהבעל והאישה נותנים לעניין הזה של קביעות עתים לתורה, של לימוד תורה יומיומי. כשיכול להיות שהבעל יגיד, תשמע, אני עכשיו לא בדיוק מתקדם כל יום זה, אבל הקביעות הזאת של קשר עם תורה כל יום, חוץ מזה שזה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, אבל זה עניין שהוא בונה צורה של בית. תן לכם מצב עוד יותר מסובך. באה אישה ואומרת, תשמע, אני מאוד קשה לי. ילדים קטנים ואני עובדת, נכון, גם אתה עובד, אנחנו צריכים לשלם משכנתה, יש לי פתרון. אנחנו יכולים לעבור דירה ליד ההורים שלי. ההורים שלי נורא ישמחו לשמוע לילדים, ויש לי שם עבודה, או אני אגיע משם לעבודה, וגם אתה תסתדר שם. לא, נשמע מאוד הגיוני. מה הקהילה שם? יש שם שיעורי תורה? יש שם רב? אולי אנחנו מדברים בכלל על מקום הורים של הגרים, במקום שאין רב? נכון, אפשר היום להרים טלפון לרב, למכון מאיר, לרב שם, לרב זה, אבל אין תחליף לקשר אישי עם רב. עושה לך רב, זה דבר בסיסי מאוד ביהדות. האישה מאוד רוצה להיות ליד ההורים שלה. זה טוב לה, זה נעים לה, זה יקל עליה. חשוב מאוד להקל עליה את החיים. אנחנו לא רוצים שאישה תשחק, בגלל שבאמת קשה כשיש ילדים קטנים בבית. וחלק גדול, בדרך כלל גובה העבודה, נופל על הכתפיים של האישה, וצריך להתחשב בה, וצריך לעזור לה. אבל אם האישה אומרת, לפני הנישואין, ובתוך הנישואין, וכל החיים, אני חייבת לבנות בית על פי תורה. והקשר עם הרב זה לא רק עניין שהבעל הולך לרב, והאישה, טוב, בסדר, אתה רוצה, תלך, חשוב לי שתלך. אלא בשבילה זאת נקודת מרכז בחיים. אז היא תבוא ותגיד לעצמה, הייתי מאוד רוצה לגור ליד ההורים, זה מאוד יקל עליי, אבל איך אני אעשה את זה? אין לנו שם רב בקהילה. מה נעשה? אז אולי אם זה מצב כזה, ימצאו בדיוק איזה שכונה שהיא כן שכונה עם רב, כן קהילה עם רב, והיא לא בדיוק ליד ההורים, אלא קרוב להורים, יוכלו להיעזר בהם. אבל הרצון הוא אותו רצון. אבל אם הבעל רוצה והאישה לא רוצה, אנחנו יוצרים פה בעיה. יש בעיות עוד יותר קשות. אני דיברתי על מצב של בליבר. פעם בא אליי יהודי שלמד בישיבה, אברך בישיבה גבוהה, והוא היה קשור לתורה. אמרתי, שמע, יש לי בעיה מאוד גדולה עם אשתי. מה, יש בעיות שלום בית? לא, ברוך השם, אין שום בעיות שלום בית. היא מזדהה איתי, אני מרוצה ממנה, הכל בסדר, אבל אנחנו גרים ליד המשפחה שלה, והם כל הזמן לוחצים עליה שלא כדאי ללדת הרבה ילדים. מין גישה כזאת. יש לנו כבר שני ילדים, הם אומרים, לא, תשמעי, לא כדאי לך משפחה גדולה, וזה לא הגיון. ודבר שהוא מנוגד לתורה לחלוטין. לא אמיתי, לא טוב, לא בריא. תדעו לכם, משפחות גדולות עם הרבה ילדים, זה הרבה יותר בריא ממשפחות קטנות.
למה?
כי זה יותר בריא לילדים. פעם ראיתי חסיד חבד, אמר שיש להם ביטוי. כשהיער צפוף, העצים גדלים ישר. כשהילדים צפופים, הם גדלים יותר טוב. זה הרבה יותר בריא להם. עכשיו, כמובן, לא להשתגע. צריך בריאות של הורים, וצריך אי אפשר, כפי שאמרתי, לא, אנחנו לא מדברים, האישה היא לא מכונה שתפקידה ללדת. היא צריכה להיות בריאה, והיא צריכה להיות שמחה, אבל משפחות גדולות זה עושר גדול. ויש על זה גם נתונים מדעיים, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני הבאתי לכם עכשיו דוגמאות של המרכזיות של סדרי עדיפויות בחיים. כן.
יש בעיה אמיתית לגור ליד החמה, או שזה דברים שרק סתם צוחקים עליהם?
זה תלוי בכל מקרה לגופו. יש, באופן כללי, זוג צעיר צריך לפתח לעצמו את החיים הפרטיים שלו. אם יש מצב שהורים, קשה להם לתפוס מרחק, והמשפחות יותר מדי מעורבות אחת בשנייה, זה יכול להיות לא בריא. אבל זאת לא בעיה גדולה, זאת בעיה יחסית קלה. אפשר לפתור אותה, אפשר לנווט את הדברים בצורה מסוימת, אבל באמת תלוי בזוג ותלוי בהורים. יש מקרים יותר חריפים, שהורים לא מעורבים אלא מתערבים. ואז חייבים לתפוס מרחק. יש כל מיני סוגי הורים, יש אנשים שהם מאוד נחמדים, אבל לא יודעים לשמור את הפרטיות של הזוג הצעיר, ומנסים להחליט עבורם החלטות, ולהגיד להם מה לעשות, ולהתערב יותר מדי, אז חייבים לתפוס מרחק. אבל זה לא כלל קבוע, יש הורים שיודעים לא לעשות את זה. וזה יכול להיות הורים בשני הצדדים. אבל בואו רגע נחזור לנושא העיקרי. הרבה פעמים כדאי שהם יהיו לבד, אבל אין לזה כללים מוחלטים. זה צריך להתייעץ כל מקרה לגופו. צריך להתייעץ עם רב שמכיר, הזוג צריך להתייעץ עם רב, דיברתי על החשיבות של רב. הזוג צריך להתייעץ עם רב שמכיר אותם, שיודע לחשב את הכוחות שלהם, ולספר להם איך היחסים עם ההורים, ועל פי זה להחליט. עכשיו, נחזור לעניין. סדרי עדיפויות זה מאוד חשוב. אז אנחנו צריכים ללמוד, איש ואישה נפגשים, צריכים ללמוד את סדרי עדיפויות. יכול להיות שהאישה אמרה, התורה מאוד חשובה לי. טוב, אנחנו לא עושים לה חקירת שתי בערב, אבל אנחנו רוצים להכיר. אז חשובה יותר מ, פחות מ, מה קורה בכל מיני מקרים. בואי, תספרי, שוב, לא, אנחנו לא חוקרים. כמו שזה לא שאלות לפי דף, זה גם לא חקירה. אבל כן חשוב לדעת ולהבין את סדרי העדיפויות. ולא רק, כפי שאמרתי, הכרזות כלליות על החשיבות של הדברים. זה גם דבר שהבחור צריך להגיד מה סדרי העדיפויות שלו. כל מפגש כזה הוא דבר הדדי, הוא הכירות הדדית. יש בחור שבא ואומר, אני אלמד כל זמן שאני יכול להחזיק מעמד, ויש לנו איכשהו מספיק כדי לשלם את השכר הדירה ואת החשמל, אני לא יוצא מהישיבה. זה עניין של סדרי עדיפויות. אז הבחורה צריכה להסכים לזה, היא צריכה להתאים לזה, אבל היא צריכה לדעת את זה קודם. אז יש החלטות כאלה בהתחלת הדרך, ויש החלטות בהמשך הדרך, וצריך לנסות להכיר ולדעת את הדברים. אז מהאידיאלים הגדולים, העקרוניים, אנחנו מגיעים כבר לתחום יותר מפורט של סדרי עדיפויות. רצית לשאול?
לא הבנתי איך לשאול שאלות בלי להפוך את זה לחקירה. מצד אחד רוצה לשאול שאלות,
מצד
שני אתה לא רוצה שזה...
אתה מספר על עצמך לדוגמה. אתה אומר, אני מתאר לעצמי את הדברים כך וכך. או אני יכול לחשוב על מקרה כזה וכזה, והייתי רוצה להתנהג ככה. מה דעתך? כן? וזה לא ככה במשפט אחד, כמו שאני, כן, אם אני אספר, אתה יש שיחה שלמה, זה ייקח לנו יותר מהשעה שיש לנו. אלא אתה מדבר, מדבר ומספר ומתאר את ההגשות שלך, ואז אתה נותן לה לספר, לספר את הגישה שלה. זה נורמלי, זה מה שעושים בדרך כלל במפגש. אלא בדרך כלל לא עושים את זה מספיק, על הנושאים שהם המטרה. עושים את זה מסביב. עושים את זה על כל הדברים, מדברים על כל הדברים בעולם, וממעטים לדבר על הדברים המעשיים. המקרה שאני סיפרתי קודם, שהבחור לא דיבר עם הבחורה בכלל, או מה הם יעשו אחרי החתונה כשהם לומדים בקצוות שונים של ארץ ישראל, זה מקרה קיצוני. אבל מאוד נפוץ, שבכלל זוג לא מדבר על השאלה איך הם רוצים לחנך את הילדים. יש לזה כמה צדדים, איזה בתי ספר, איזה סוג משמעת, מי אחראי על מה, לא צריכים לחתום היום חוזה על חלוקת האחריות, אבל זאת שאלה עקרונית. כמו שזו שאלה מאוד משמעותית, פחות עקרונית, אבל מאוד משמעותית לחיים, איך בכלל מחלקים את התפקידים בבית? יש איש שאומר, תשמעי, תפקיד הראשון שלי זה פרנסה, תפקיד הראשון שלך שהבית יהיה נקי וכביסה ואוכל. אני הכרתי זוג, לא, האמת היא, לא הכרתי את הזוג, הכרתי את הילדים שלהם. סיפרו לי, יום אחד בשבוע האיש מבשל, יום שני בשבוע האישה מבשלת. כך מחלקים ביניהם את התפקיד, את התפקידים. מותר? מותר. למה לא? אבל צריכה להיות הסכמה. וצריכה להיות ציפייה לפני שמתקנים, מה הולכים לעשות?
הרב, זה מפחיד לתחת ככה
המחויבות כזה. איזה מחויבות? לבשל? רגע, לא הבנתי, רגע, לא הבנתי באיזה מחויבות אתה מפחד, מהבישול או מה?
אני כבר מתחיל לעשות כזה מלחמת מוחות של כתיבת חוזה.
לא, קודם כל חס וחלילה, אם זה מלחמת מוחות, אתה במצב לא טוב. שנית, אנחנו מדברים על תהליך. אתה מתחיל בהיכרות כללית. אתה מתחיל באידיאלים הגדולים. זה כבר, בזה כבר עברת על הפגישה, כבר סיימת את הפגישה הראשונה. אחר כך מתחילים להיכנס באמת לדברים יותר מפורטים. והתהליך הזה לוקח זמן, כי כפי שאמרתי, לא תמיד אנשים נפתחים בהתחלה. לוקח זמן להכיר באמת. לוקח זמן לדבר על כל מיני פרטים. עוד לא סיימתי. אני עדיין בדברים שהם יחסית עקרוניים, יסודיים. יש גם דברים שהם לא יסודיים, אבל הם חשובים להתאמה. וצריך להכיר אותם. ואנחנו עובדים על הדברים האלה. זאת המטרה של הפגישות. המטרה של הפגישות היא להכיר בצורה רצינית. כשעושים את זה בצורה רצינית, אז כמיטב יכולתנו, אנחנו באמת יכולים להכיר אחד את השני. וזה כמובן הדדי. ואתם מציגים את עצמכם, והיא מציגה את עצמה, ואתם מדברים על נושאים, ולפעמים יש נושאים ששניכם אומרים, אוי, באמת לא חשבנו על זה. טוב, בוא נחשוב, נחזור לפגישה הבאה. או נדבר ביחד. כן? חברותה. נראה מה היינו חושבים, למה לעשות כך או למה לעשות אחר. כל הדגש שלי הוא לא על, כפי שאמרתי, לא שאני הופך את זה לשאלות ותשובות, אלא מה הנושאים שמדברים עליהם. ובהחלט כשהדברים מכוונים לנושאים, זו שאלה שעכשיו שלחו לי דרך המחשב, שטוענים שזה ייקח כמה שנים בצורה להכיר. איך אפשר להכיר בחורה בכמה חודשים? צריך לצאת כמה שנים ואז להתחתן. לא. בגלל שבכמה שנים, אם אתה לא מתרכז, אתה לא תכיר את הבחורה בדברים העקרוניים, יותר ממה שהכרת אותה בכמה חודשים. אתה תצא איתה, כמו שאומרים, כמה שנים. אז יהיו לך כמה שנים לדעת איך היא מגיבה כשאתם יוצאים לסרט, איך היא מגיבה כשאתם יושבים במסעדה, אולי אפילו איך היא מגיבה בין חברים. אפשר לעשות את זה גם בכמה חודשים. וזה לא המהות שהחתונה תלויה בה. זה לא הנושא המרכזי שלנו. לסחוב את הדבר הזה כמה שנים לא יעזור. לצערנו זה הוכח בשטח. זוגות שיוצאים כמה שנים ביחד, אין להם יותר הצלחה בחיי הנישואין מאשר זוגות שעושים עבודה רצינית במשך תקופה שהיא בדרך כלל חודשיים, שלושה, משהו כזה, ועושים היכרות רצינית. אם מישהו באמת חושב שהוא יכול לעבור על כל הנושאים המרכזיים בשבועיים, זאת טעות גם. זאת הטעות הקיצונית לצד השני. קורה לנו מזמן לזמן. למה? בגלל שאם הכנסתם את זה לשבועיים, כדי לקחת מספיק זמן לברר, ושוב, אני עוד לא סיימתי את התיאור של הבירורים, כדי לקחת מספיק זמן לברר את הדברים האלה בשבועיים, אתם צריכים להפסיק חלק גדול מהעיסוק הקבוע שלכם, ולהיפגש במשך שבועיים יום-יום. וזה לא טוב. זה בדיוק. יפה. כי יש כאן כמובן גם את הגורם הרגשי, שאנחנו לא מתעלמים ממנו, ואנחנו מתכננים להגיע אליו ולדבר עליו בהמשך הסדרה. ואדם שנפגש באינטנסיביות גדולה, שעות רבות, יום אחרי יום, הרגש שלו הולך לאיבוד. או שהוא נכנס לאיזשהו סחף רגשי, והוא כבר בכלל לא בשליטה, והוא לא יודע מה קורה איתו, או שבכלל הוא לא מרגיש כלום. יש גם מצבים כאלה. בדיוק, רגש מצריך עיבוד, עיכול. ואם אתה לא נותן לרגש זמן לעכל, הוא לא יעכל. ולכן פגישות צפופות מדי זה לא טוב. או המצבים כאלה שיושבים 12 שעות רצוף או 10 שעות רצוף ומדברים, זה לא נותן מספיק זמן לנשום.
אז זה מצב שאתה נעכל אחרי זה.
מעכלים אחרי החתונה, יש דברים שאתה תעכל רק אחרי החתונה, אבל אנחנו רוצים שההחלטה תהיה החלטה טובה. ולכן, אם נפגשים פעמיים בשבוע, זה הגיוני מאוד, נפגשים שלוש פעמים בשבוע, זה אפשרי, לא כדאי להגזים. ודרך אגב, היום, יכול להיות שהזכרתי את זה, אבל היום יש הרבה שבאים ואומרים, בין פגישה לפגישה צריך גם לדבר בטלפון. זה גם כן שוחק. צריך אמנם תיאום ציפיות פה, כי יש בנות שאומרות, מה, לא טלפנת אליי? אז צריך לבוא מראש ולהגיד, אנחנו עכשיו בתהליך של פגישות. פגישה נקבע אחרי יומיים או שלושה, או מה שיהיה עוד פגישה, באמצע צריך שקט כדי להתרגל, לעכל, לחשוב, להגיש. לא כדאי להתחיל טלפונים באמצע. יש מצב אחר שזוג כבר מאורס ורוצים להיות בקשר ורוצים כל מיני דברים. זה כבר מצב אחר. אבל במצב שעדיין לא החליטו, ורק נמצאים בהתחלה של בניית הקשר, ובהתחלה של בדיקת הקשר, אין טעם להוסיף טלפונים על גבי הפגישות. זה נכון שזה נהיה היום יותר מקובל, אבל לא מומלץ. כן, צחי.
אני חושב שעוד דבר מאוד טוב לבחון את הקשר, זה שהפסקה בין הפגישות, אם שני בני הזוג מצפים ומחכים לפגישה הבאה, זה סימן מצוין.
יפה. כן, זה חלק, זה אחת התוצאות של היכולת הרגשית. כלומר, אם יש מצב שבן אדם מפסיק את ה... אבל זה בשלב יותר מתקדם, צחי. זאת אומרת, יש מצב מתקדם שכבר מכירים, ואז עצם ההפסקה, אפילו של יומיים שלושה, אבל אדם בא ואומר, באמת אני מתגעגע, אני רוצה שהפגישה כבר תגיע. זה אומר לו משהו לגבי הרגשות שלו. ולעומת זאת, אם זה הפוך, ואומר, זה יהיה טוב אם אני לא אתפוס אותה בטלפון, אז זה סימן כמובן לא טוב. לא, אנשים סיפרו לי על דברים כאלה, אנשים לפעמים נמצאים בהתלבטות ובקושי, ולא בטוחים שזה כן ולא בטוחים שזה לא, אבל באים ומספרים, הייתי רוצה שהטלפון בצד השני יהיה תפוס. אז יש פה איזו מצוקה. עכשיו, לא תמיד זה סימן מובהק שזהו די, צריך להפסיק מיד. אבל זה דבר שכמובן צריך לבדוק מאיפה הוא בא ומה הסיבה, מה הסיבה שזה קורה. עכשיו, על כל פנים, שוב, אנחנו מדברים על תהליך. אנחנו מדברים על שיחה נעימה, וסליחה שאני שוב חוזר על זה, אבל שיהיה מודגש, שיחה נעימה, נורמלית, טבעית, נתינת מרווח לכל אחד שרוצה לדבר, אבל השיחה מכוונת למטרות. ומותר להוסיף עוד דברים. מכוונת למטרות ולא לשכוח את המטרות. אנחנו צריכים לברר את היסודות של הבית, את האידיאלים של החיים, צריכים לברר את סדרי העדיפויות בחיים, ואחרי זה יש עוד נושא גדול מאוד, שזה אני קורא לו סגנון החיים. מה זה סגנון? אני יכול לבוא לבן אדם ולהגיד, האידיאלים שלי הם אמת. אני רוצה תורה, אני רוצה תורה אפילו בצורה מסוימת, זאת האמת. טוב, אולי יש מי שחולק עליי, אבל אני כרגע רואה את זה בתור האמת, ואני צריך לבדוק אם יש התאמה בצד השני. אבל אם אני אוהב את הצבע כחול, זה עניין סובייקטיבי שלי, כמובן. אבל כדאי שאני אדע מה אשתי אוהבת, לא בצבעים, עזוב צבעים. יש דברים הרבה יותר עקרוניים בחיים, לא אידיאליים, לא החלטות. אפשר להסתדר עם הבדל, אבל כדאי לדעת מראש כמה יש הבדלים. כגון, אדם אחד אומר, אצלי בית זה המקום שיש לי שקט. שבת, רק שנינו, רק הזוג. בסדר, תהיינה שבתות שאנחנו נהיה אצל ההורים, אבל שבת אצלנו בבית, אנחנו רק שנינו. זה כל פעם ירח דבש מחדש. ויש מי שאומר, שבת? שבת זה הזמן להביא אנשים, לעשות גמילות חסד, להביא אנשים הביתה. יש, לפני כמה זמן היה באחד המקומות סיפור על משפחה זוג שהלך לגור בתל אביב ומכניסים, לוקחים אנשים מהרחוב ומביאים אותם לסעודת שבת. זה טוב וזה טוב. זה טוב להיות מכניס אורחים, זה טוב לארח אנשים בשבתות, וזה טוב שזוג בונה את עצמו ואומר, שבת זה הזמן המשפחתי. שני הדברים טובים. זה עניין של סגנון. אם האיש אומר כך והאישה אומרת הפוך, אם הם לא מגלים את זה, זה יהיה קצת לא נעים אחר כך. כשמדברים על זה לפני החתונה, מתחילים לראות. יש בינינו, אין אף זוג זהה. יש בינינו הבדל פה, והבדל פה, והבדל פה, ובהמון דברים אנחנו מסתדרים טוב ומחפשים את אותו הדבר. אז בסדר, אז אנחנו יודעים את ההבדלים, ונסתדר עם זה. אבל אם יש המון הבדלים, או שהבדלים מתוידים מאוד, כבר עכשיו מעצבן אותי, כי היא תמיד מסתכלת על השעון, והיא כזאת דייקנית בזמנים, ואני אוהב בכלל לשים את השעון בכיס ולא להסתכל עליו. אז זה הבדל קטן, זה הבדל בסגנון. יש אדם שדייקן בזמן, ויש אדם שלא אוהב לדייק בזמן. אבל אם יש הבדלים שהם יותר מדי גדולים, או יותר מדי בולטים, או יותר מדי מפריעים, זה כבר באמת צורה לגלות הבדלי אישיות. כי הבדלי אישיות, רגע, הבדלי אישיות לא בנויים על איזה משהו עטילאי של, תמיד שואלים אותי, הבחורה רגישה, עדינה, שמחה, אי אפשר להגדיר הגדרות כאלה. כל אדם יש לו צדדים שמחים, כל אדם יש לו צדדים רגישים, זה לא, אין מינוח של מילים שאפשר להביא את הדברים האלה בצורה מדויקת. אבל כששני אנשים נפגשים ומדברים על איך הם חיים, איך הם רוצים לחיות, ממש להתחיל לתאר כל מיני דברים בחיים ובבית ובמציאות, אז הם יכולים לגלות האם הם קרובים מאוד, או האם הם רחוקים מאוד. מצב רגיל, באמצע. טוב, האם אני מוכן לוותר? האם אני יכול להסתדר עם השינויים? ואני כל כך אוהב את שאר הדברים, שאני פה, אני אסתדר. כן, מה...
אני אוהב לשמוע דוגמה, אני רוצה. אני מבקש...
אתה אוהב לשמוע דוגמאות.
לשמוע דוגמה כזה של הרב אומר, אישיות כזאת, זה צריך לכתוב.
טוב, בוא אני אתן לך קודם כל דוגמה שלא לחתוך. שואלים אותי שוב כאן דרך המחשב, האם זה לגיטימי שאישה אשכנזיה תתחתן עם מישהו תימני? מה הבעיה? לא, אני שואל ברצינות, לא שאלה בתורית. מה הבעיה? הבעיה בזה שיש נוסח תפילה שונה? אשתי, רגע, סליחה, אשתי החליפה את נוסח התפילה, שנינו אשכנזים, רק היא התפללה לפני החתונה בנוסח שנקרא ספרד, כן, נוסח החסידים, ואני התפללתי נוסח האשכנז, החליפה את נוסח התפילה. למה? כי היא רצתה שיהיה בבית, בחינוך הילדים, שיהיה כמה שיותר טוב מבחינה חינוכית. שינתה את נוסח התפילה. אלא מה אתם אומרים, התימנים אוכלים את זה, רבותיי, תבוא אליי הביתה, אתם יכולים לקבל זכוג, תזמינו מראש, אשתי אפילו תכין עוד כמה מאכלים תימנים, אנחנו מאוד אוהבים מאכלים תימנים. מניח שאתם לא חושבים שאני תימני. בסדר? אין, לא זאת הבעיה ולא זאת הבעיה. אז מה הבעיה בזה שאשכנזי יתחתן עם תימניה או תימני יתחתן עם אשכנזיה? מה הבעיה? יש בעיה אפשרית, בדיוק, מישהו אמר את המילה הנכונה, ומה שקראתי קודם סגנון, זה לא הכרחי, לא רק שזה לא הכרחי, אלא יש תימנים שמאוד דומים לאשכנזים, ויש תימנים שמאוד שונים מאשכנזים, יש אשכנזים שמסתדרים בדיוק, הכיוון התימני הזה זה בדיוק מה שטוב להם, ויש אשכנזים שאומרים לא, אני לא אוהב את זה. זה חלק מהסגנון. סגנון הוא יכול לבוא ממשהו ברקע המשפחתי או הדתי או לא, או התרבותי או סתם אישיות של בן אדם. אני צריך לבדוק את הסגנון בפועל. אתם צריכים לפגוש את הבחורה. אומרים לכם, כן, אתה תימני, קח בחורה אשכנזיה, בואו נפגוש, בואו נראה. האם, כן, אני, יש תימנים שהם באמת מאוד מאוד דייקנים, בדיוק דיברתי על הנושא של שעון. יש תימנים שהם דייקנים מאוד. אני בא בחור תימני דייקן, מגלה בחורה אשכנזייה, משפחה יקית, דייקנים. יפה מאוד, הסתדרו, בדיוק אותו סגנון, אפילו לא צריכים לשאול על ההבדלים, הסגנון זה... אז מה, הוא אומר חטא ועין והיא לא אומרת? לא זה מה שיפריע להם. היא תגיד. הילדים יגידו בעזרת השם.
רגע, אז אם בן אדם קורדי, יש לו אופי של רומני, אז מה
חבר, זה כמובן לא עניין של תוויות. אנחנו נתחיל להגיד, ההוא, בצבע כזה וכזה, נעשה מה צבע ו... אתה רוצה דוגמה שזה לא מסתדר. טוב. הדוגמה של הזמן היא לא טובה. יש אנשים שהם דייקנים מטבעם, ומאוד אכפת להם על הדייקנות. וכשיש לידם אדם לא דייקן, זה מוציא אותם מהכלים. זה לא רק שאלה של זמן. זה יכול להיות שאלה איך הבית מסודר. וזה לא חיה... טוב, לא משנה, בואו נעזוב את נושא העדות. כל אחד מכיר וכל אחד יודע. יש בכל העדות דברים כאלה. האדם הזה רוצה שהבית שלו יהיה מסודר ככה. ואשתו היא טיפוס כזה, היא אוהבת דברים זרוקים, והיא לא אוהבת מדי לסדר, וזה יוציא אותו מהכלים. ויכול להיות בדיוק הפוך. שאדרבה, האישה היא עקרת את הבית, והיא רוצה לסדר, והיא רוצה שהכל יהיה מדויק, והבחור עובד בחוץ ונכנס הביתה עם הנעליים שלו מלאות בוץ, ונכנס כבר ישר למטבח ושוטה ומשאיר את הכוס מלוכלכת על השיש, ובבית אחר הכל יהיה בסדר. אני מכיר בתים שמתנהלים כך ובתים שמתנהלים כך, אבל שני בני הזוג צריכים להסתדר עם זה. אני מכיר בתים שמנהלים שהכל מסודר, מדויק, שום דבר לא מחוץ לסדר. אני מכיר בתים 24 שעות ביום, הכל בלגן. אבל אנשים מסתדרים. זה דוגמה לסגנון. הסגנון הזה אין בו פגם, הסגנון הזה הוא לא פסול, אבל אנשים צריכים להסתדר אחד עם השני. כן.
מה קורה אם אחרי זמן אחד... מחליט שלא רוצה ככה. הוא אמר ככה בהתחלה, ואחרי...
תראה, אני אמרתי לכם באחד השיעורים הקודמים שבן אדם צריך להכיר את עצמו. לפני שאתה מכיר אותה, אתה צריך להכיר את עצמך. ואם אתה טעית, בדרך כלל אדם לא טועה עד כדי כך. אדם אומר, אני כזה, אני זרוק, או אני כזה מסודר, בדרך כלל אדם יודע. אבל לפעמים הדברים משתנים. אתה התחתנת מתוך הבנה מסוימת עם אשתך, ואתה מחליט לשנות, אז אתה צריך כאן או לוותר, כי, שמע, אתה התחתנת איתה, היא מצפה לבית כזה, אתה לא יכול לתבוע ממנה בית אחר עכשיו. אתה צריך להיות בשליטה על עצמך, ואדם תמיד צריך להיות בשליטה על עצמו. זה לא דבר כזה קשה לשלוט עליו, שאדם יהיה יותר מסודר, או שיסתפק עם דברים פחות מסודרים. או שיש ביניכם מספיק אמון, שאתה בא לאשתך ואומר לה, תראי, נכון, את צודקת, אני מבין אותך, אבל אולי אפשר קצת לבוא לקראתי וננסה ביחד. זה צריך להיעשות מתוך אמון. אז מה גורם לכך שנישואים לא נשברים? כאן אני חוזר לנקודה הראשונה. הנישואים בנויים על אידיאלים. הנישואים בנויים על השאיפות המרכזיות של בניין הבית. הסגנון הוא דבר נלווה. רק אנחנו לא מתעלמים ממנו, ואנחנו מנסים כמה שאפשר לבדוק אותו לפני הנישואים. אבל זה לא המרכז. עכשיו, שלחו לי פה שאלה קצת פרובוקטיבית, שהיא לא בדיוק נוגעת לעניין, אבל אני משתדל לענות לשאלות גם מהצד. מישהו שואל או מישהי שואלת, מדוע האישה צריכה להיות השפחה של הבית? אני חושב שמישהו עלה כנראה באמצע השיעור, כיוון שאני הזכרתי הרבה מקרה שהבעל מבשל יום אחד והאישה מבשלת יום אחר, ואם הזוג מחליט לפני החתונה, הבעל יכול לבשל כל הימים. אין שום בעיה. אין איסור מבחינה הלכתית שהבעל יבשל והאישה תצא לעבודה.
אין בעיה בזה שהבעל יבשל ויטפל בילדים.
אין שום בעיה בזה.
אין בעיה לעבודה.
אין שום בעיה בזה. רק לרוב האנשים זה לא מתאים.
לא,
זה לא מתאים כרגיל לא לבעל ולא לאישה.
אבל אם זה מתאים לזוג לשתיהם,
אם זה מתאים לשניהם, בבקשה.
כן. אם לה שהוא לוקח את הילדים, מוריד את האופן, מסביר את כל הדברים, ומפרים את כל האופן, תטפל בעסקים ובאמרסה, הוא בזמן הזה
נכון.
שהוא לא מבשל, אז הוא יכול ללמוד תורה.
נכון, יש לי קרובי משפחה כאלה. האישה היא רופאה, עובדת קשה, שעות ארוכות, והבעל דווקא גם כן עובד, אבל הוא עובד במחשב מהבית, ומטפל בילדים, מטפל בבית. טוב להם? אין שום בעיה. אבל, כיוון שברוב המקרים זה לא טוב, כי זה לא טוב לאנשים. האישה נהנית בהרבה מקרים לטפל בילדים, ויש כל מיני קשרים רגשיים שבאמת מתאימים, נקרא לזה, לסטריאוטיפ של חלוקת התפקידים בבית. אז לכן ברוב הזוגות זה יוצא כך. אבל זה דבר שצריך לדבר עליו לפני כן. זה שייך לסגנון חיים. כפי שאמרנו, מותר לעשות הפוך. אבל הזוג צריך לדעת. תבוא אישה ותגיד לפני החתונה, אני רוצה לעבוד. זאת המטרה העיקרית שלי. בחיים בכלל, אני עכשיו למדתי מקצוע כזה וכזה, והמקצוע הזה חשוב לי, ואנחנו נצטרך לגור במקום שאני אוכל לעבוד במקצוע, ואני רואה את ההשתלמות המקצועית ואת ההצלחה במקצוע בתור דבר מרכזי. עכשיו אתה יודע דבר שהוא מאוד חשוב. אתה יודע שבסדרי עדיפויות, איפה הדבר הזה עומד, ותדברו על זה אפילו בפירוט יותר. האם זה לפני דבר אחד, האם זה לפני דבר אחר, איך זה ישפיע על הילדים, איך זה ישפיע על גם על סידור הבית, על הילדים, על חלוקת התפקידים, איך זה ישפיע על היחס ללימוד תורה. כל הדברים האלה הם מאוד עקרוניים. עכשיו, אם אתה החלטת שהבחורה הזאת בכל הדברים מתאימה לך, ונכון, זה יהיה קצת קשה, היא רופאה. כן, אמרתי שאני מכיר כמה זוגות שהאישה היא רופאה. יש בזה קושי מסוים. יש תורניות, יש כל מיני זמני עבודה מאוד לא מקובלים.
שבתות.
אם הבעל רופא, ודאי שזה קשה. אבל אם האישה רופאה,
גם שבתות.
זה לפעמים מאוד מאוד קשה. אז צריך לדעת את זה מראש, לקחת בחשבון, לדבר על זה. ואז אדם יכול להחליט. אבל אם לא מדברים על הדברים האלה, שוב, אנחנו מפספסים את המטרה העיקרית של הפגישות. כן.
העניין
אובייקטיבי
שהאישה
מתאימה
לגבר,
אבל
הגבר
מתאים
לאישה.
כן.
זה
לא
כל היום, שאתה עבוד, אבל בצורה שהיא מנהלת
את
הדברים הגבר.
ואם הבעל מחליף אותה? שוב, אנחנו נכנסים כאן לנושא שהוא, א', לא הנושא העיקרי שלנו, אני נכנסתי לזה רק בגלל ששאלו. שנית, אני רוצה להדגיש עכשיו, יש המון המון סגנונות בדברים האלה. יש סגנונות, כפי שאמרתי קודם, במידת ההכנסת אורחים של הבית. יש סגנונות במידת הסדר בבית. יש סגנונות בחלוקת התפקידים בבית. יש גם סגנונות בדברים אישיים. כן? שמירה על זמן או אי שמירה על זמן. יוצאים לטיול, מתכננים קודם את כל הטיול, או שאומרים, אוי, הנה, יש לנו זמן פנוי, בוא נצא. אחר כך בדרך נקנה את מה שצריך. יש אנשים אימפולסיביים, יש אנשים מתוכננים. יש הבדלים גדולים מאוד בסגנונות. וחשוב להכיר את הדברים האלה. חשוב לדעת מי נפגשת עם מי. מה הסגנון שלך ומה הסגנון שלה. כשאתם מכירים את הסגנון, אתם יכולים להחליט עם מה אתם יכולים להסתדר ועם מה אתם לא יכולים להסתדר. זאת נקודה, ואני חוזר, זאת נקודה שבאה אחרי העקרונות, אחרי האידיאלים. לפעמים מדברים על הדברים בו זמנית. אבל זה דבר שיכול למנוע חיי נישואים תקינים. ולכן, כמו שהיום, אף אחד לא יבוא ויגיד, אני מוכן להתחתן עם הבחורה, נכון שאני לא אוהב אותה, אבל בכל זאת אני אתחתן איתה. אני לא חושב שאני מכיר אנשים היום שמוכנים להיכנס למצב כזה. אז כך לא כדאי להיכנס למצב שהבחורה היא בחורה טובה ומוצלחת, וגם אתה בחורה טוב ומוצלח, אבל הסגנונות ביניכם כל כך גדולים, שאתם כל הזמן תדרכו אחד על הרגליים של השני. מה?
אז זה קל ביותר.
יש לנו פה שאלות. אני לא יודע למה השאלה חזקה. השאלות כאן נהיות מאוד מאוד פרטיות. בחורה טוענת שהבחור רגוע מדי. זה הבדל בסגנון. לא משנה, בלי כל הפרטים מסביב.
מה, אבל אין בזה משהו?
יש שאלה, לא. לא, 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 לא. אין בזה משהו עדתי. בגלל שאני מכיר אנשים בכל עדה בסגנונות שונים ובאופיים שונים. רבותיי, כל הסטריאוטיפים העדתיים האלה, כשאתם מכירים את האנשים, תחשבו על זה. אתם מכירים בן אדם מעדה פלונית, אחד הוא כזה ואחד הוא הפוך. אז מה, אז אתם תקבעו מראש לפי העדה? זה לא הגיוני בכלל. אבל בודקים בשטח מה באמת הסגנון של האדם. בוודאי שיש כל מיני השפעות על זה, כולל השפעות של הרקע המשפחתי, אבל בודקים. ויכול להיות שאם באמת האדם אחד, מה זה נקרא רגוע מדי, יכול להיות. יכול להיות שכפי שראיתי הוא כזה שקט ועדין שאומרת, אני לא מקבל תגובות, אני רוצה תגובות. וכך יכול להיות גם איש ויהיה בכיוון ההפוך. זה מה שקראתי, שיש מצב שאדם לא יכול להסתדר עם סגנון מסוים. אז הוא צריך לדעת את זה. פעם הבאה הוא יגיד מראש, בבקשה, אני רוצה לפגוש בחורה, או אני רוצה לפגוש בחור, שהוא לא טיפוס כזה. דיברנו על הפירובים מראש, שכדאי בהחלט לעשות. עכשיו, להשלים את הנקודה המרכזית, אנחנו מדברים על תהליך שמתחיל בעקרונות, סדרי עדיפויות, סגנונות, והסיום של התהליך מבחינה סכמטית, שכמובן זה לא מחולק ככה בדיוק למשבצות, הסיום של התהליך הוא עולם הרגש. כשזוג נפגש כבר במשך זמן, אין ספק שהרגשות עולים. אין מה לעשות. אמרתי שכדאי שהם לא יעלו בהתחלה, כמה שאפשר, ודיברנו על זה שאי אפשר למנוע את זה לגמרי, אבל שאדם יעשה את המאמץ שבהתחלה הוא לא יבנה את הרגשות, שהוא לא יבנה את הקשר על הרגשות, כי זה לא טוב, זה יכול לסבך אותו, זה יכול לגרום לכך שהוא לא ידע לבחון בצורה נכונה, הוא לא יהיה שקול, אבל כשאנחנו כבר מגיעים למצב שזוג אומר, האידיאלים מתאימים, סדרי עדיפויות מתאימים, דיברנו על הסגנונות ויש בינינו הרבה התאמה ומה שלא בסדר זה לא נורא, אפשר לחיות עם זה. כפי שאמרנו, תמיד יש הבדלים. עכשיו מתחילים לבדוק בעצמנו בשקט מה קורה עם הרגשות. וזה נושא לשיעור שלם, אבל באופן עקרוני, יש פעמים שהרגשות ישר מסתדרים. אחרי כל כך הרבה פגישות, ברוך השם, אם הכל טוב, אז למה שהרגש לא יהיה טוב? זה קורה הרבה. הייתי אפילו אומר שברוב המקרים זה מה שקורה. כבר יש חוויות משותפות, ויש כיוון משותף, ורוצים להתחתן, והרגשות מתחילים להתעורר. ויש מצבים, שהרגשות רדומים. למה? אולי בן אדם יתאפק יותר מדי, אולי הוא נכווה בעבר, אולי עד הרבה זה הפגישה הראשונה שלו, ובפעם הראשונה הדברים לא מתעוררים בקלות. צד אחד או זה, כן, הצהור או היא בישנים, אולי שניהם. ואז יש רגשות רדומים. ורגשות רדומים אפשר עכשיו להתחיל לחפש איך לפתח אותם. והאפשרות השלישית היא שיש רגשות שליליים. למה יש רגש שלילי? עכשיו, הדבר הראשון שעושים לגבי רגש שלילי זה שחוזרים ובודקים שיכול להיות, ולכן חשוב להעלות את זה בשלב הזה, שבאמת אני פספסתי, או כן, הבחור פספס או הבחורה פספסה בשלב של בדיקת הסגנון. אבל יכול להיות שיש פה משהו שמטריד. שאדם אמר לעצמו, טוב, לא נורא, מה אני עושה עסק על שטויות? והמשיך הלאה, ובאמת עבורו זה לא שטויות. עבורו זו נקודה שמאוד מטרידה אותו. או שהיא מטרידה אותו כי יש בזה קשר למשהו עקרוני. והוא חשב שהוא יוותר על זה, ובאמת לא כדאי שיוותר. או שהיא מטרידה אותו, כי זה דבר קטן, זה דבר צדדי, מה אכפת לי על דברים קטנים כאלה, אבל באמת, בפנים, הוא לא מצליח להתגבר. ואנחנו לא יכולים לכפות את הרגשות, אנחנו יכולים לבנות רגשות, אנחנו יכולים לפתח רגשות. אנחנו יכולים לפעמים אפילו לשנות רגשות, אבל לא בכפייה. ולכן אם האדם מנסה לכפות את עצמו ולהתעלם ממשהו שהוא לא מצליח להתעלם ממנו, הוא למעשה מנסה לכפות על עצמו שינוי של רגש, התעלמות מרגש, וזה יכול לגרום לכך שהתיאור שאמרתי קודם, הוא כל הזמן מקווה שהטלפון בצד השני יהיה תפוס. משהו כאן לא בסדר. אבל הוא לא ניסח לעצמו מה. ואז לפעמים החזרה לשלב של הסגנון נותן את התשובה. לא תמיד. יש גם סיבות אחרות. היו מקרים שאני בעזרת הזוג ניסינו לבדוק, לא מצאנו שום סיבה. אבל זה לא הצליח מבחינה רגשית, הפסיקו. לפעמים זה לא נעים, אחרי שכל השעה מסתדר וכל השעה טוב ויפה, אבל לא הולך, אז לא הולך. אנחנו לא קופים את הרגשות, חוץ ממקרים מאוד מיוחדים, לא אומרים היום לבן אדם, שמע, עזוב, תתעלם, לא נורא, אתה תאהב אותה אחר כך. יש מצבים מיוחדים, אנחנו לא מדברים על מצב של אדם מאוד מבוגר, או ניסויים שניים, או דברים כאלה שחשוב מאוד להתחתן, וצריך להיזהר, לא להקפיד יותר מדי על הרגשות. אבל אנחנו מדברים כאן על מצבים רגילים שבאמת אדם צריך שהרגש יהיה איתו, יסכים איתו לגבי ההחלטה. לא צריך דווקא רגשות בומבסטיים גדולים, אבל צריך שהרגש יהיה שותף בעניין. וכפי שאמרתי, אנחנו נרחיב בזה יותר. דבר אחד צריך להיזהר, וזה שפגישות, תקופת פגישות, אפילו תקופת אירוסין, כפי שהזכרתי בעבר, זה לא תקופה של נישואים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיזהר לא להיכנס לדברים יותר מדי אינטימיים, ודאי צריכים להיות גלויים, צריכים להכיר את החיים אחד של השני, אבל בצניעות. לא צריך לעשות כאן דברים ולדבר על דברים שצריך, שמקומם רק אחרי שזוג מתחתן. יש אנשים שאומרים, לא, הכל צריך להיות גלוי, אני צריך להכיר את הבחורה 100%. עוד לא שמעתי על מישהו שמבקש צילום רנטגן של הבחורה, או לראות את התעודות שלה מבית ספר יסודי. בקיצור, הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד מאוד סתמי, שצריך להכיר את הכל. צריך להכיר את האמת שלה, צריך להכיר את האישיות שלה. לא צריך לבוא ולהיכנס לתחומים שכפי שאמרתי, הצניעות יפה להם והם שייכים אחרי חיי הנישואים. אבל כמובן שכשהרגשות מתעוררים, יש מקום לבטא בעדינות, בזהירות, את הרגש. ואז כמובן זה הסיום בדרך כלל, הסיום המוצלח בעזרת השם של התהליך. כשמגיעים לזה, אז כבר יודעים שאפשר להגיע להחלטה. גם על זה נדבר בהמשך, כי הרבה פעמים באים אליי בשאלה, טוב, בסדר, עשיתי את הכל, הכל בסדר, אבל אני לא יודע איך להחליט. אז זה נושא בפני עצמו שאנחנו גם כן נדבר עליו בעזרת השם בהמשך. יש פה כל מיני שאלות מעניינות באינטרנט, אבל אני מקווה ששומעים אותי. המסגרת פה כרגע היא, אף פי שאנחנו לפעמים גולשים לדברים אחרים, אני משתדל לשמור על הנושא של השיעור. אנחנו מדברים עכשיו על נושא השידוכים, אנחנו עכשיו דיברנו על מה מדברים במשך הפגישות, כל מיני שאלות על סיבוכים בחיי נישואין, מקומם במסגרת של שיעורים אחרים. נראה אם יש איזו אפשרות לענות לאנשים באינטרנט בהזדמנות. כן, יש עוד כמה שניות.
אם אישה בפגישה השנייה, נגיד, אז היא שואלת אותך אם זה נראה חמוד או משהו כזה, כן, כלומר, אם גלה לך ביטוי אהבה ואתה כזה לא מוכן מה...
זה תלמיד, יש דברים הרבה יותר חריפים מזה. אתה מדבר על הפגישה השנייה. אני מכיר מצבים שאחרי 10 פגישות, לדוגמה, צד אחד כבר מוחלט וכבר רוצה להתחתן, והצד השני אומר, אני צריך עוד הרבה זמן לחשוב, להתבשל, להתפתח, לבדוק. זה השיעור הראשון בסבלנות. חיי נישואין צריך הרבה סבלנות. גם לאישה, גם לילדים, גם לכל המציאות. עכשיו, אתה עובר את הבדיקה הראשונה בסבלנות. סבלנות היא הדדית. גם מהאדם שכבר החליט לאדם שעוד לא החליט, וגם מהאדם שעוד לא החליט לאדם שכבר החליט. אתה יכול בהחלט להגיד, אתה צריך להגיד את האמת. בינתיים זה חיובי, אבל אני עדיין רחוק מאוד מההחלטה. בסדר? טוב, בהצלחה.